מדברים עברית. סדרות ההסקטים של אתר עברית.
היי דלב, תקשיב, רציתי להגיד לך שאהבתי על העריכה שלך, אבל אם יש מצב שתוריד בסוף את תודה, תודה, תודה שלי, אני נשמעת מתלהבת מדי.
אני חושב שזה דווקא היה ממש חמוד ואותנטי. הייתי משאיר, אבל מה שאת רוצה?
לא, תוריד, תוריד. קצת פסון, בכל אופן, פודקאסט ראשון שלי את זה.
ביי. סליחה, אני עצרתי לקנות כוסות חד פעמיות בקיוסק, כי בפעם הקודמת לא היה לנו ממה לשתות, אז... אתם יודעים, אני חייבת להגיד שזאת בסך הכל הפעם השנייה שאני כאן, ואני ממש מרגישה איך אני מתרגשת כמו לקראת תיק חדש.
כן. אוי, מירי, אולי תתיישבי לידי, ככה שנהיה שתינו על הלפטופ ביחד? אני רוצה לעשות את הכל בלייב.
אוקיי, מעניין, אבל בואי נדבר על זה בשידור, תתחילי מזה. פשוט בינתיים את יודולב מסדר אותנו. אז, ספרי.
מה לספר?
מה לספר? איך היה הדייט שלך עם ה...
האמת, היה מרגש.
מרגש? אוקיי, לאן הוא לקח אותך?
פיקניק בשקיעה, בגעה שם. את לא מבינה איזה חמוד, הביא סלסילה, לחמים, יין. את יודעת איך זה כשאת יוצאת לדייט?
אני, האמת לא, אני כבר הרבה זמן לא.
אוקיי, אז אני אספר לך. אחרי שכבר קצת מכירים ועוברים את הדייט השני, העניין של מתי נכנסים למיטה, כזה תמיד עומד באוויר. אבל איתו זה אחרת, הוא פשוט רצה לדעת עליי עוד.
מה הוא רצה לדעת?
עליי. אבל הוא לא חפר על האקס. דיבר איתי. הסתכל לי בעיניים ודיבר איתי. והקשיב.
תזכיר לי איך הכרת אותו?
חלי, מהמשרד שלי, זאת שידחה בינינו. אז הוא חבר טוב שלה. תיארה לי אותו כמישהו ממש נחמד. היא אמרה לי שיש לו את כל היתרונות של גבר, אבל לב של אישה.
איזה לב יש לי אישה?
זווי לב של אישה. הדייט הסתיים, הוא לוקח אותי הביתה, וזה כבר דייט שלישי. ואני מרגישה שאולי אני צריכה כזה להזמין, אז הצעתי לו לעלות. את יודעת מה הוא ענה לי?
תני לי לנחש, הוא אמר בפעם אחרת, נתן לך נשיקה ונכנס לאוטו?
קרוב. לפני שהוא נכנס לאוטו, הוא אמר לי, מה יש לנו למהר? יש לנו את כל החיים לפנינו.
רגע, מה הוא בכלל עושה?
משהו עסקים, יבוא, ייצוא, משהו.
את ישלח את זה ביותר כללי?
טוב, אנחנו מוכנות. נתחיל?
מצוין, אפשר להתחיל.
רגע, בפעם הקודמת הייתה לנו את ההפסקה הטכנית שדולב היה צריך. האמת, זה ממש בא לי טוב, אני צריכה את ההפסקות האלה. פשוט פעם הייתי מעשנת, אז היה לי תירוץ. אז אולי באמצע ניקח איזה ככה 5 דקות לסדר את הראש, זה בסדר?
בטח, מה שצריך. יאללה, מתחילים.
שלום למאזינים ולמאזינות שלנו, פודקאסט המפצחות. אני דפנה שחק, ואיתי מירי נחום, סגן ניצב בדימוס, ואנחנו יוצאות לפצח את פרשת הרצח המשולש.
המפצחות.
אז היום אנחנו הולכות לעשות משהו שלא נהוג לעשות בפודקאסטים של פשע אמיתי. אנחנו הולכות לנסות להתחקות אחרי מה שקרה שם. בשנת 1964 ו-1965. הולכות לארכיונים, לכתבות, מידע, אבל בלייב.
כלומר, במקום שנעשה את עבודת התחקיר מאחורי הקלעים, את בעצם רוצה לעשות את הכל בשידור חי.
בול.
את יודעת, זה מאוד מעניין, אבל זה הימור.
אני יודעת, אבל זה גם מה שמלהיב אותי.
אוקיי, אז איפה את רוצה שנתחיל?
כשדיברנו בינינו לקראת הפרק הזה, אמרת לי משהו על זה שבכל סיפור רצח יש 3 סיפורים בעצם. תוכלי לחזור על זה לטובת המאזינות והמאזינים שלנו?
כן, תראי. בתוך כל רצח יש 3 סיפורים. יש את הסיפור של הקורבן, יש את הסיפור של הרוצח, ויש את הסיפור של מי שמעניין אותו לחקור.
אז אני רוצה שבפרק הזה נדבר על הקורבנות. לעומק.
אוקיי. אני לא רוצה ללכת לפי הסדר של הרציחות, אני רוצה להתחיל מזקס.
למה דווקא ממנו?
כי אני רוצה להתחיל מהטעות.
טעות? איזו טעות?
הזוג זקס. שניהם נפגעו. היא נרצחה, והוא נפגע קשה. אחד מהם הוא שגיאה.
למה?
כי או שאחד חי ואחד מת, או ששניהם מתים. פצוע זו תקלה.
רגע, אני רוצה לבדוק משהו. הנה, מצאתי. תראי. לפי הכתבה הזאת, בעיתון מעריב, 12 באוגוסט 65, פרומה ספגה 9 כדורים של אוזי שהרגו אותה במקום, ודוד ספג 1 שעבר דרכו. דרך הבטן, יצא מהמותן וחדר אליה. נראה לי הגיוני שדוד הוא הטעות.
לא בהכרח. את יודעת איך הם היו במיטה? באיזה צד כל אחד ישן בלילה, ואיפה כל אחד ישן בדרך כלל?
אז איך יודעים מי הטעות?
הסיפור שלהם. מה אנחנו יודעות עליהם?
אוקיי, נתחיל מפרומה. אנחנו יודעות שפרומה בת 37 כשהיא נרצחת. עלתה מרוסיה ב-1951, בעלייה ההמונית.
רגע, מאיפה את מביאה את המידע הזה?
הלכתי לאן שאמרת לי. אני יושבת עם הארכיונים השונים שיש אונליין. ארכיון המדינה, בית התפוצות, קברים, graves.com, ספרייה לאומית, My Heritage. מצאתי בספרייה הלאומית דווקא 3 כתבות שונות שמזכירות את זה. אבל גם מצאתי את תעודת העלייה שלה בארכיון המדינה.
מה זה האתר הזה של הקברים? graves מה?
graves.com, זה תיעוד וצילום של כל מי שנקבר במדינה.
וואו, מרשים. הרבה אפשר ללמוד מקבר של בן אדם. אני לא הכרתי.
כן. חזרה לפרומה. פרומה עלתה בגיל 24 לארץ, והתחתנה כאן עם דוד בגיל 26.
גם הוא היה רוסי?
כן, אבל עלה קודם.
וילדים?
חכי. היי, אני פותחת כאן במיי הריטג' ואני רואה 2 פרומות זקס. שתיהן נפטרו באותו התאריך, אבל אלה 2 עצים שונים. אולי פשוט מישהו אחר ניהל אותן במקביל.
אבל רגע, אני רואה בעץ אחד היא נשואה לדוד זקס, ויש הרבה מידע עליו ומסמכים, ובעץ השני מופיע שם משפחה אחר תחת השדה של נשואה, וכתוב מלניק עם סימן שאלה. רגע, אולי דוד זקס היה מלניק ברוסיה, או שאולי פרומה הייתה נשואה למישהו אחר לפני?
כאן מסומן שלמלניק ולפרומה היה ילד או ילדה, אבל לא כתוב פרטים. מה שכן מופיע בשני העצים, זאת אותה תמונה מתעודת המעבר שלה. כלומר, אנחנו עם אותה אישה, אבל עם 2 סיפורים שונים.
תראי איזה קטע. אנחנו מתחילות לחפור בפרשה שעוד לא התחלנו לגעת בה, ותראי מה כבר יצא החוצה. אנחנו יודעות במה פרומה עבדה?
לא כתוב בשום מקום. זה מחזק לנו את ההשערה שהיא עקרת בית.
אבל בלי ילדים. ובמה דוד עבד?
גם לא כתוב בשום מקום, שזה קטע, כי על הקורבנות האחרים כן כתוב במה עסקו.
רגע, חכי עם האחרים, אל תברכי לי.
את לא רוצה שנראה את הקשרים בין הקורבנות?
מי אמר שיש קשרים?
אנחנו קוראות לזה רצח משולש, איך לא היו קשרים?
קוראים לזה הרצח המשולש מאז 1965. יכול להיות שאנחנו סוחבות פה טעות בת 60 שנה. אם אנחנו פותחות הכל, צריך לפרום את כל הקשרים.
אוקיי, אז נשאר רק על רצח הזוג זקס. אני איתך. אז מה עכשיו?
אז עכשיו אנחנו מנסות להבין למה שמישהו ינסה בכלל להרוג אותם. מה הופך אותם ליעד?
איך עושים את זה?
בואו נחשוב רגע, מה הופך בן אדם ליעד לרצח? הרי אחד מהם היה יעד. רצח קורה מאחת משלוש סיבות.
כן, אמרנו. תשוקה, כסף, מניעים אידיאולוגיים. דיברנו על זה בפרק הקודם.
לא, רגע, חכי, יש עוד דרך להסתכל על זה. רצח קורה או כי אתה רוצה להתנקם על משהו שקרה בעבר, או שאתה רוצה להרוויח את תענוג ההרג בהווה, או שאתה בכלל רוצה למנוע משהו בעתיד.
אז איך זה מקדם אותנו?
תנסי רגע למצוא עם מי הם היו בקשר. מה הוא עשה? על פרומה לא הצלחנו למצוא, אבל בואי נראה אם את מצליחה למצוא מה דוד עשה.
תראי את זה בארכיון המדינה. הוא מופיע כאן כעד. הוא רואה חשבון בתיק פלילי בבית משפט בתל אביב.
יש לנו עוד תיקים שמופיע בהם? יש לנו עוד שמות?
יש לי כאן 2 תיקים, אבל הם לא עברו דיגיטציה. אנחנו צריכות להזמין אותם מהארכיון. מזמינה, אבל נצטרך לחכות לזה. לאן מכאן?
רגע, עכשיו מה עם הקברים שלהם?
יש לי כאן תצלום של הקבר הזוגי שלהם ברמת גן. תראי איזה קטע.
מה?
אצלו כתוב רק דוד זקס, תאריך לידה ופטירה ותנצבה, אבל אצלה כבר כתוב אמנו וסבתנו האהובה.
אופה, אמרנו, פערים זה הדבר, כלומר, שיש ילדים לפרומה, אבל כנראה באמת שלא יחד עם שמואל. בואי ננסה לאתר את הילדה שלה.
בעצם המשפחה המנותק של מלניק מסומנת ילדה, אבל בלי פרטים. אני כותבת כאן פנייה למי שמנהלת את הדף. אולי קרובת משפחה, אולי יהיו לה פרטים. גם כאן צריך לחכות.
אבל השאלה שמעסיקה אותי היא ההבדל הגדול בין הרציחות, בין מספר היריות, הלוקיישן והזוגיות כאן, ובין נניח הזוג בוכמן, ששם האישה עד כמה שידעו לנו לא נורתה, והיה כדור אחד בודד.
זה קורם לך לחשוב שאלה רוצחים שונים?
אני עוד לא יודעת, אנחנו מחכות כאן למידע לגבי 2 קצות החוט שלנו על זקס. בואי נחפור על בוכמן בינתיים.
יאללה, מחפשת קברים ותיקי ארכיון.
אגב, זה נראה לי זמן ממש טוב לקחת הפסקה של 5 דקות, מה את אומרת, דולב? מה?
זמן מעולה.
יופי.
אני הולך להביא קפה, מישהי בעניין?
אני ממש אשמח שחור, אם אפשר עם סוכר אחד.
לא, תודה, אני עם התה שלי. את רוצה הפסקת סיגריה?
לא, הלוואי, נפסקתי לפני 10 שנים, עד היום אני מתגעגע.
מה את מציעה מתיק? אז סריגה?
כן, רק כדי להסיק את הידיים, את יודעת, אני סורגת תמנונים.
אז תמנונים במקום סיגריות.
כן, אני סורגת לפגים. את מכירה את ה... אני מתנדבת בזה. אנחנו, יש נשים וקצת גברים מכל הארץ שאנחנו סורגות תמנונים לפגים, כי גילו פשוט שהתמנונים, הצורה, זה תומך בשלבים הראשונים של ההתפתחות, ותארגי אותי למה דווקא תמנונים, אבל אני זורמת עם התמנונים.
וואו, את כבר ממש מחכה לנכדים, אה?
אני לא יודעת אם אני ממהרת להיות סבתא, אבל כן, הייתי שמחה שהבן שלי יתחיל להזיז את התחת.
אוי, קיבלתי מדורון הודעה קולית. רוצה לשמוע את הקול שלו?
ברור.
תודה על אתמול, אהובה שלי. את לא מבינה איך את ממלאת לי את הלב. כשתשמעי את זה, תתקשרי אליי, אם את יכולה.
תתקשרי אליו, הכל טוב, יש לנו כמה דקות.
היית יכולה? אני יכולה גם אחר כך.
תתקשרי, הכל טוב.
היי.
מה זה היי יבש כזה?
כן, פשוט באמצע הקלטה. הסתדר לך העניין עם הדוד?
כן, הגיע, סידר. יש מים והכל, אבל את לא מבינה איזו פדיחה, בא לי למות. האינסטלטור סיים את העבודה, תיקן הכל, ניקה אחריו, אני בא לשלם לו, ואין עליי מזומן. אני בא לשלם לו בבית, משהו לא עובד.
מה עם העברה, פייבוקס?
כלום, יש להם תקלה טכנית באפליקציה, אני לא יכול להעביר עכשיו, רק מאוחר יותר היום.
אז מה תעשה? מזומן?
אין לי כאן, איזה בלגן, והוא יושב לי בסלון, מחכה, את לא מבינה איזה סרט.
יודע מה, בוא תן לי את המספר שלו, אני אעשה לו העברה מהבית שלי, ותחזיר לי אחר כך, קטנה.
לא, מה פתאום, נראה לך. אני סתם מקטר, אני אקח מהשכנים או משהו.
לא, באמת, אני מתעקשת. זה הכי בקטנה. טוב, אני חייבת לחזור להקלטה, מחכים לי כאן. תשלח לי, אני אעשה לו העברה לסגור את הפינה, ואני אשחרר אותך מהאינסטלטור.
נשמה שלי, את מצילה אותי, את מדהימה. עכשיו שולח.
אני לא מבינה מה הבעיה להסיר ולהתקין מחדש את האפליקציות שלו, או ש... מה, יש פה משהו שאני לא מבינה?
תכלס. דפנה, מוכנה שנמשיך?
טוב, אוקיי. בואי רגע נצלול לרצח של בוכמן. חוץ ממה שאמרת בפרק הראשון, בואי נראה איזה עוד מידע אנחנו מצליחות לגלות עליהם. מה קורה עם מצאי המשפחה של שניהם? תפתחי את זה רגע.
את השם שלה אני לא מוצאת בשום מקום.
שנות ה-60, היא הייתה אשת העורך דין, נכון?
כן, אבל זה לא רק זה, אין לו עץ משפחה. כלום, הוא לא מוזכר בשום מקום, אין עליו שום פרט.
את יודעת מה זה אומר?
מה?
שלא היה מי שיכניס פרטים שלו. שאין מישהו שמספיק מחובר אליו כדי לספר את ההיסטוריה שלו בשום מקום. וזה מאוד מאוד מעניין. אבל את יודעת איפה תמצאי את אשתו?
איפה?
בקברים.com הזה שלך.
יש את הקבר שלו. חכי רגע, זה בבית העלמין הישן בחוף הכרמל.
רגע, את בטוחה שזה שלו? יש אולי כל מיני שמואל בוכמן.
כן, תאריך הפטירה. 1 במרץ 1965. וגם הדוקטור לפני השם. אני בספק אם שני דוקטור שמואל בוכמנים מתו באותו תאריך.
אז כנראה שזה הוא. ואשתו קבורה איתו?
לא.
אז בעצם היא הייתה עדה לרצח של בעלה. אין בשום מקום את העדות שלה לגבי מה באמת קרה שם בחדר המדרגות אחרי הקונצרט, ואין שום אזכור למוות שלה.
בול. הייתה עדה והתעידה.
אבל אני עדיין לא מבינה איך אנחנו לא מצליחות למצוא את השם שלה. איך בשום מקום לא מוזכר השם שלה? אנחנו מחפשות מישהי שאנחנו לא יודעות איך קראו לה.
משימה בלתי אפשרית.
תשמעי, הוא נרצח בגיל 50 ומשהו, נכון?
53.
ובת כמה היא הייתה שהוא נרצח?
לא יודעים. לא יודעים עליה כלום.
אז זה מאוד יכול להיות שאחרי זה היא התחתנה מחדש, ואז נקברה עם בעל חדש. אני לא יודעת אם יש לנו איך לאתר אותה, אולי באמת דרך ארכיונים, אבל אני רוצה שנמצא אותה. את יודעת מה?
מה? נראה שנדלק לך אור בעיניים.
כן, אני רוצה שנגיש בקשה לתיקי המשטרה המקוריים של החקירות מהשנים האלה. אני בטוחה שזה ידרוש אישור או בקשה מיוחדת. את יודעת מה הנועל?
לא, אבל אני בהחלט הולכת לברר.
אוקיי. אז יש לנו עורך דין, שעבד בשגרירות האמריקאית, שכולם אמרו שהוא נחמד ומקסים, נשוי לאישה שאין עליה שום מידע, שהייתה עדה, אבל לא כתוב עליה כלום, והתעידה לנו. אני מת על זה.
אבל תראי, יש לנו כאן שני זוגות. כלומר, אם אנחנו מסתכלות על מה מחבר בין שני המקרים.
שוב את ממהרת לחבר, רגע. הבדלים. זה מה שחשוב.
אוקיי.
מה עוד אנחנו רוצות לדעת עליהם?
אז רגע, בדקנו קברים, כתבות, עצי משפחה. בואי נראה איזה עוד מסמכים יהיו להם.
תעודות עלייה, תעודות נישואין.
אופה, יש לך איפה לאתר?
בואי ננסה דרך בית התפוצות. חכי רגע.
אז בזמן שאת מחפשת, אני רוצה רגע לחשוב בכל רם.
מצאתי.
וואו, זה היה מהר.
יש לנו תעודת נישואין. מירי, תכירי את איזבל בוכמן. נישאה לשמואל בוכמן ב-1958.
רגע, מה? הם היו נישואים מעט מאוד זמן יחסית לגיל שלהם. אנחנו מדברים על נישואים של 7 שנים.
אבל לא רק זה. הם נישאו לפני שהם עלו. כי תעודת העלייה של איזבל בוכמן היא מ-1959. את שלו אין לי כאן. אבל זה אומר שהם נישאו שנה לפני שעלו לארץ.
אז אולי זה פרק ב' של שניהם?
זה לא מאוד מוזר. תחשבי על זה, יהודים באירופה אחרי מלחמת העולם השנייה. לא מעט מהם איבדו משפחות שלמות ונישאו מחדש. אני יכולה לראות בזה היגיון.
כן. בואי תחזרי להצעה המשפחה. מה יש לנו שם עליה?
כלום. גם אצלה כלום.
כלום, אפילו לא שם נאורים?
כלום.
את יודעת, זה... וואו, זה מאתגר אותי הרבה יותר ממה שחשבתי. העבודה הזאת עם העבר. תחושת חוסר העונים מול התיעוד, וכל החוסרים, כשיש לנו את זה בחקירות בהווה, זה סיפור אחר. כי איפה שיש חורים בסיפור, יש לאן ללכת לחפש, כן? ויש את מי לשאול. וכאן יש כל כך הרבה פיסות היסטוריה שהן פשוט עבודות. אנשים שאין להם משפחה שתתעד אותם, פשוט, הם פשוט נעלמים מהזיכרון הקולקטיבי, הם נמחקים.
זה עצוב.
כן, אה? אבל טוב שיהיה לנו עצוב. יש כאן קורבנות שאנחנו מדברים עליהם.
אז אנחנו במבוי סתום כאן?
עוד לא. תיק החקירה, זה מה שאנחנו רוצות כאן. אנחנו רוצות את העדות העבודה של איזבל. אנחנו רוצות מידע מהחקירה המשטרתית. כאן הסיפורים האישיים הם מבוי סתום, אבל לא הפורנזיקה.
אז מה עכשיו? את רוצה שנעבור לחפש מידע על אהרון לופו?
קדימה. מה יש לך על לופו חוץ ממה שאנחנו כבר יודעות עליו?
תראי את עץ המשפחה שלו.
אני מתחילה לראות פה דפוס.
מה?
שוב עץ המשפחה מאוד דל.
טוב, ידענו שהוא בן יחיד ויתום. לא ציפינו לראות פה הרבה ענפים.
מה עם האתר של הקברים? בואי נראה רגע אם מצליחות שם למצוא את הקבר שלו.
כבר פתוח אצלי. יש לנו קבר. תראי.
תראי איזה הזנחה, לא כתוב כלום. רק תאריך לידה ותאריך פטירה. מעניין אם מישהו הגיע בכלל להלוויה שלו. אוקיי, אז עזבי משפחה. בואי נראה מסמכים אחרים. מה עוד את מוצאת לנו עליו? אולי תעודת עלייה?
יש תעודת לידה, לא עלייה. יליד הארץ. 1934.
רגע. אז הוא לא עלה עם ההורים שלו לארץ? בהתחלה חשבנו שהם עלו כולם ביחד לארץ.
בתעודת לידה כתוב שנולד כאן, בתל אביב.
מה עוד?
יש לי כאן מסמכים מארכיון המדינה, שנוגעים לצווי ירושה, דיונים בנושא של זה, מהמוות של ההורים שלו.
אוקיי, זה מעניין אותי. בואי נדבר רגע על המוות שלהם.
יש לי תאריך של הפטירה שלהם. לא הרבה קודם, שנה. הם נהרגו ב-1963. שניהם באותו יום, תאונת דרכים.
יש לך תאריך מדויק?
בקברים נקודה קום יש. שלישי באוגוסט 1963. למה את שואלת?
בואי נחפש כתבות אולי?
אני יכולה דרך הספרייה הלאומית לחפש בעיתונים.
חפשי יום אחרי.
אני מחפשת. מה אנחנו מחפשת?
אני פשוט רוצה לדעת את החלקים של הסיפור. אני רוצה לדעת מה הוא ירש. אני רוצה לדעת למה הם מתו. תחשבי על זה, הם מתים שניהם בתאונה. שנה אחר כך הוא נרצח. זו מקריות קשוחה מאוד.
לא מצאתי כתבה, אבל יש כאן מודעת אבל. מי שחתום עליה זה אהרון לופו וצוות החנות שלהם. לופו הכל הבית.
ובצו ירושה זה מה שהוא קיבל?
רגע, שנייה. כן, הנה. הירושה כוללת את הדירה ואת החנות. אין טוענים אחרים לירושה, הוא יחיד.
אוקיי, אז איתו אני מסמנת לנו שאנחנו חייבות להשלים מידע לגבי המוות של ההורים שלו, התאונה. וזה או מתיקי משטרה או שאנחנו צריכות לחפור עוד בעיתונים.
אנחנו יצאות מכאן היום עם שאלות פתוחות על כולם. בעצם. Mm-hmm. על זקס אנחנו מחפשות את הסיפור של פרומה והמשפחה שלא מחוברת לדוד. אצל בוכמן אנחנו מחפשות את תיקי המשטרה בשביל העדות של איזבל, ואצל לופו תיקי משטרה וכתבות לגבי התאונה.
מדויק.
וכשיהיה לנו את המידע, מה השלב הבא שלנו? מה אנחנו עושות בפרק הבא?
אני לא יודעת. זה תלוי מה נמצא. השלב הבא זה לספר את הסיפור של הרוצח. לנסות להיכנס לראש של הרצח. גם שם תיקי החקירה המקורים של המשטרה מאוד יעזרו לנו. אני רוצה לבדוק אם אני יכולה לקבל קצת עזרה בארכיון המשטרתי. תני לי לראות מה שווים הקשרים של שוטרת בפנסיה.
מצד אחד יש לנו מידע חדש, מצד שני, אני מרגישה כאילו אנחנו מתקדמות מאוד לאט.
סבלנות, זה מוקדם מדי כדי להיות מתוסכלת, אנחנו עושות עבודה ממש טובה, וחוץ מזה, תסכול הוא לא כלי עבודה מוצלח במיוחד.
יאללה, שיעור לחיים. אני רוצה להודות לך, מירי נחום, ולטכנאי והעורך שלנו, דולב אזולאי.
ותודה לך, דפנה שחק.
ותודה לכם, המאזינות והמאזינים שצוללים איתנו לחקירה הזאת. נתראה בפרק הבא.
המפצחות.
היה מעולה, אחלה פרק. ממש נראה לי שמצאתם את הקצב שלכם. אהבתי ממש את הקטע של החיפוש בלייב.
יו, איך אני שמחה לשמוע, וואי, זה היה אימור. רציתי שזה יהיה כזה אותנטי, אתם יודעים.
אימור מעולה. קיבלת העריכה ששלח לי?
כן, מעולה.
את רוצה שנעלה להעביר בעצם שיש לנו שני פרקים מוקלטים וערוכים?
בוא נעלה אחרי הבא בתור, שנדע שאנחנו מאורגנים קדימה בלי לחץ.
סבבה, אז אני אתן על זה גז כדי לערוך מהר, גם את הבא בתור. מתי מקליטים?
אנחנו עוד יומיים, לא? אמרנו שאנחנו מכניסות שניים השבוע?
כן, כן.
סגור.
אז אני כבר השבוע מתחילה לקדם ברשתות.
מרגש.
כן.
טוב, אנחנו נתראה כאן בחמישי?
כן, תודה דולב.
ביי, תודה. מי זה? עכשיו דרון?
כן, חמוד כזה.
אז כמה על האינסטלטור שלו? כמה עולה דוד? חדש?
5.5.
מה? זה ממש יקר. מה לזזל היה צריך לעשות שם?
לא יודעת, זה מה שהוא כתב לי. הוא אמר שממש התפוצץ כל הדוד. כאילו, אולי זה גם עניין של צינורות, מנוף, לא יודעת לך איתה.
וואו. ואת וידאת למי העברת את הכסף?
למספר שהוא נתן לי, כן.
הוא נתן לך גם שם?
לא. זה נראה לך בעייתי? צריך שם באפליקציות כאלה?
לא יודעת, אני... נשמע לי מוזר קצת כל הסיפור.
למה? קורה, לא?
טוב, כן, לדעת מה, אני סתם, זה חשדנות, החשדנות הטבעית שלי, אוקיי? זה אני יותר מדי שנים המקצוע, והוא באמת, הוא נשמע אחלה.
לא, הכל טוב, אני לגמרי מבינה. טוב, תסרגי איזה תמנון גם בשמי.
נראה לך, אני בפעם הבאה אני מביאה גם לך ממסרגות וצמר, ומכניסה אותך לעסקי התמנונים.
טוב, ניפגש.
נתראות.
האזנתם למפצחות. פודקאסט עלילתי מבית מדברים עברית. כותבות, נילי אסיה ומעיין רוגל. עריכה ועיצוב סאונד, דולב אזולאי. בתפקיד מירי נחום, טלי קרק. בתפקיד דפנה שחק, עדי דרורי. בתפקיד דורון רגב, ג'וני רוזנבלום.